פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דייוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ויוסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי גל, בוקר טוב.
בוקר טוב גיל, או שאתה יודע, זה קשה להגיד בוקר טוב בימים הנוראים האלה, אבל אני רואה שאתה באוטו בדרך לאיזושהי התנדבות שאתה עושה, אז בוא תספר לנו קצת לאן אתה נוסע.
יום שלישי היום, לא כרגלנו יום שני, נכון? יום שלישי היום, כן.
יום שלישי היום, כן.
יום רביעי למלחמה שנכפתה עלינו. פעם ראשונה שלא מגייסים אותי, כי אני כנראה זקן מדי. אבל לשבת בבית מול המסך זה פחות התאים לי, אז אתמול חיפשתי ביחד עם גיסי שיחיה איך אני יכול בכל זאת לתרום, ומצאתי את עצמי נהג אסי, אז הרכב מלא כרגע בציוד שאני מפיץ לחיילינו אי שם, כרגע בדרך לפגוש את המאבטח שיסע איתי, וחשבנו שזה יום מספיק מיוחד ותקופה מספיק חשובה כדי להשמיע את דברנו, ואולי גם מה שאני עושה עכשיו קצת קשור למה שאנחנו רוצים לדבר עליו, ומה שאתה עושה, ולהקליט פרק בתנאים מיוחדים. מה שלומך אתה, יגאל?
תראה, שלומי, מצד אחד אני מרגיש חזק, יש לי שני ילדים כרגע בצבא, גם לך יש ילדה בצבא ומגב, נכון?
כן.
ואנחנו בקשר איתם, אני מרגיש מאוד עצוב, מאוד מאוד נסער, רוצה לעשות משהו כמוך, אני גם זקן, פניתי לכל מי שאני מכיר שאולי יקחו אותי לעשות משהו, ואמרו לי שיש אובר ביקוש ותחו אותי מכל המקומות. אז אני החלטתי שאני רוצה שנקליט את הפודקאסט, אולי נקליט הרבה יותר פודקאסטים, ואני רוצה, אנחנו רוצים להקים קבוצות, קבוצות תמיכה, עזרה להורים שאיבדו את הילדים שלהם או שיחטפו את הילדים שלהם, לצעירים, לבני נוער, אז אני רוצה שנתחיל לעבוד על קבוצות, אולי ניסע לקפוץ לאילת, אולי למלח, אני מנסה עדיין למצוא קצות חוט ולא הצלחתי, אז אם יש פה מישהו מהמאזינים שיכול לחבר אותנו, להוביל אותנו לקבוצות או של הורים או של ניצולי פוגרום אני קורא לזה, שאנחנו נוכל להתחיל לעבוד איתם, וחשוב מאוד בנושא של טראומה לאבד את זה כמה שיותר מהר ולעשות קבוצות בעצם שאנשים ידברו ביחד ויספרו על מה שהם עברו. זה מונע אחר כך התפתחות של פוסט טראומה, אנחנו יודעים את זה מהמחקר ומהספרות, אז כמה שאתה מהר נגיע לאנשים האלה ונקבץ אותם ביחד בקבוצה.
ולצערי גם אותם. הניסיון, אני חושב.
מה זה?
ולצערי אני חושב...
לא שומע אותך טוב, גיל. מה זה? פרקטיקה?
אני אומר, אנחנו יודעים את זה מהמחקר, מהספרות, ולצערי גם מהפרקטיקה.
גם מהפרקטיקה, כן. ובמקביל, לתת לאותם אנשים כלים שיוכלו להתמודד יותר טוב עם החרדות שלהם, לנרמל, ולכן אני באמת חושב שמה שקרה פה למשפחות שלמות שנרצחו, אתה יודע, אנחנו רואים פה תמונות של פוגרומים, אנחנו רואים פה דברים שלא האמנתי שנראה במדינת ישראל, יש גם תחושה מאוד חריפה של ממש פחד בגלל שאנחנו לא סומכים על ההנהגה שלנו, בסדר, אנחנו בעצם איבדנו אמון בהנהגה שלנו, במערכת הזאת שנקרא מדינת ישראל, אחרי אירוע מאוד מאוד קשה זה שקרה, אבל אני חושב שאנחנו באמת, אני, אתה גיל, האנשים סביבך בארגון שאתה בנית, המוגרים שלנו בתוכנית, יכולים לנסות לתת איזשהו פתרון חלקי, זה ייקח זמן, המדינה באמת כשלה בחלק מאוד מאוד גדול מהשירותים שהם היו צריכים לתת לציבור, לנו במודיעין, בביטחון, בהבטחה הפיזית, כמובן שירותי הרווחה ושירותי הטיפול נפשי לא מתפקדים בישראל כבר לפחות עשור. אז בוא נראה מה אנחנו יכולים לעשות. מה אתה חושב, גיל, איך אתה?
אני אגיד לפני הכל, אני חושב שאנחנו עם חזק, ואני חושב שאנחנו מדינה חזקה, ואני חושב שאנחנו פרטים חזקים, ואנחנו נוכל גם למצב הזה. קיבלתי ביומיים האחרונים המון המון הודעות מחברים מהקצה השני של העולם, מי שיודע, אני חייתי תקופה מסוימת בקצה השני של העולם, במקסיקו בעיקר, והם שומעים והם דואגים, ויוצא שאני מחזק אותם במסנג'ר ובוואטסאפ וכאלה. ואני חושב שגם לעם חזק וגם למדינה חזקה וגם לפרטים חזקים מותר לרגע אחד להיות חלשים, להכיר להם, לחבק אותם, לחפש את החוזקות ואת העוצמות שיש בתוך החולשה, ומשם להמשיך. כי להתכחש ולריב עם עצמנו ולחוץ על עצמנו בזמן שאנחנו במצב של פייט, גם בבית הנפשי וגם בכלל, רק מוריד את הסיכוי שננצח.
אני חושב שאנחנו, דיברת על כעס, ואני רוצה לדבר על כעס קצת. א', אני חושב שזה לגיטימי לכעוס. אני חושב שאחד מהשלבים של לאבד...
דיברתי על כעס עצמי.
כעס עצמי, כן כן, אבל אני לוקח את המילה שווה כדי שניכנס כבר קצת יותר לכלים ומה אפשר לעשות. אז אני חושב שאחד מהדברים שהם הכי לגיטימיים זה לכעוס, ולכעוס, כי בעצם שאנחנו, אחד מהשלבים המאוד משמעותיים בעיבוד של אובדן זה כעס, ואיבדנו, איבדנו פה, איבדנו כמדינה, איבדנו כחלק מהיישובים, איבדנו כמשפחות לפעמים, כאינדיבידואלים, וכל אחד איבד פה משהו. אין אחד שלא מכיר מישהו שנהרג או נפגע בהיקפים האלה של הנרצחים או הנופלים. ולכן לכעוס זה מאוד לגיטימי. הדבר שהוא לא לגיטימי, והוא יעשה לנו נזק שניקח אותו שנים קדימה, זה אשמה. בסדר? אז מה שאנחנו כרגע, ושוב, אחד מהדברים שישמרו את הטראומה אצלנו, או אצל האנשים שהם יותר רגישים לטראומה, זה אנשים שיקחו ויתחילו להאשים את עצמם. בסדר? האשמה עצמית, או מחשבה שלי יש איזושהי אחריות, כקולקטיב או כפרט, בתוך הסיטואציה הזאת, זה אחד הרגשות, שלצערי ישמרו את המשבר לאורך זמן. האשמת האחר גם לא רלוונטית עכשיו. אם נאשים אותם אנשים שצועקים שצריך להדיח את הרמטכ"ל ולהדיח את ראש הממשלה ולהדיח את הפקד אוגדה, שלדעתי הוא קשה להדיח אותו, בטח כבר בידיים של החמאס או משהו, אז האשמת האחר גם לא יעילה לנו עכשיו. ולכן בוא ננקה את התקשורת, בעיקר הפנימית שלנו, מהאשמה והאשמה, וגם האשמת האחר. זה לא רלוונטי להאשים. רגש האשמה הוא רגש שכרגע אני מציע לכולנו לשים אותו בצד, וכן להתחבר יותר לכעס שיש לנו, בסדר? להתחבר יותר לכעס שיש לנו, וזה בסדר לכעוס, וזה בסדר לכעוס. חלק גדול מהאנרגיות של הרגשיות שלנו מופנות כרגע לדברים כמו שגיל עושה, שאנחנו מרגישים שיש לנו צורך אדיר לעשות משהו, וזה מצוין. כל מי שיכול לעשות משהו כמו גיל כדוגמה אישית, בסדר? אם זה לתרום אוכל, אם זה 150-200 אחוז התנדבות ליחידות המילואים, שזה מטורף. אם זה לעשות בתוך הדוינג, עצם העשייה, ועצם, אם אנחנו אומרים שהימנעות זה דבר לא טוב, בתקופה כזאת, הימנעות זה דבר שיכול שוב לשמר ולייצר אצלנו הפרעת טראומה. ולכן, עשייה, נתינה, זה לא משנה מה, איפה שאני יכול, וחלק גדול מאוד מהאנשים בציבור הישראלי עושים, עצם העשייה הזאת גם תורמת לאחר, אבל היא גם מאוד מאוד מגינה עלינו. בסדר? היא מגינה עלינו מלהתבחבש בתוך האשמה העצמית ולהתעסק בהאשמת האחר. אז באמת כל אחד בחלקת לקום
מהשפה, להתנתק מהטלוויזיה, להתחבר מתוך החולשה, מתוך הכאב, מתוך הכעס, להתחבר לחוזקות שכן יש לך, ולפעול משם. אני חושב שזה בדיוק הדבר הזה שיכול לייצר את השינוי מלמעלה למטה. מלמעלה למטה. מה שאני עושה עכשיו זה לא מה שהייתי רוצה לעשות.
לגמרי, אני בטוח שהיית
הייתי
רוצה.
רוצה להתחבר לחוזקות שהיו לי במבצע הקודם ולעשות דברים שעשיתי, אבל זה לא מתאפשר. להישאר לשכב על הספה ואתה יודע, להתבוסס באנשים שאני מכיר שכבר לא איתנו ואחרים שעדיין איתנו אבל במצבים שלא נעים לחשוב עליהם ולמה זה קרה והאשמה ורחמים עצמיים לא מקדם. אנחנו עם חזק ברגע ואנחנו יכולים להתעצם מתוך המקום הזה ולפעול, וזה מה שיחזק אותנו גם ברמה האישית.
ואני כל כך מסכים איתך עכשיו, אז הדבר הזה מגן על הנפש שלנו, גם לעתיד. עצם זה, כל מי שיושב ומתבוסס, הוא נהיה ג'אנקי של הפרשנויות האינסופיות. עכשיו, אני לא אומר להתנתק או להימנע מלצרוך את החדשות, אבל הנה, גיל עכשיו נוסע לאן שהוא נוסע בקצה הארץ, לאסוף את המאבטח שלו, הוא ישמע חדשות בדרך, אבל הוא לא יושב מול המסך, והוא תוך כדי תהליך העשייה, הוא מגן על הנפש שלו. עכשיו, ככל שאני יותר קרוב לאירועים של טראומה, וככל שקרו לי דברים יותר חמורים, אם זה בן משפחה, חבר, קרוב, שנפגע, נרצח, נפל, נחטף, אני מעריך במדינת ישראל היום משהו בין 4,000 ל-5,000 אנשים, שהם חלק ממעגל מוות, פציעה או חטיפה. לא להתבוסס בזה, ופשוט לקחת משהו ולמצוא משהו שאני כן יכול לעשות, זה מאוד 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 ישמור לי על הנפש. נדבר על זה. כמה שיותר אנחנו יודעים מהמחקר, שעצם זה שמדברים על האירוע ולא שומרים אותו בפנים, שומר לי על הנפש. לעזר באנשים סביבי, אנשים שיש להם תמיכה מתוך המשפחה, מחברים, ולכן אם אתם יודעים על מישהו שנפל לו מישהו, נהרג לו מישהו, תרים לו טלפון, תושיטו לו יד. הוא לא יכול עכשיו לבוא ולהתקשר אליכם ולבקש עזרה. תעטפו אותו, תעודדו אותו לדבר ולספר על החוויה הסופר נוראית שהוא עבר. זה יעזור לו. וגם אם הוא לא רוצה לדבר, תהיו איתו. ולכן עצם זה שלא להשאיר את האנשים האלה לבד, לתת להם תחושה שהם מוקפים, ושוב, החברה שלנו יודעת לעשות את זה הרבה פעמים, אבל יש אנשים לפעמים שלא מעוניינים והם דוחים את זה, תעשו reaching out, תתעקשו, אם זה חבר שלך, אם זה אח שלך, אם זה מישהו שאתה מכיר, בסדר? להיות איתם קצת בקשר, לדבר איתם, להתקשר אליהם, להיות איתם, לא לתת להם להתבוסס בתוך האשמה העצמית, האשמה העצמית, או כל דבר אחר שיכול לקחת אותם למטה.
זה מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו, ביגל. הרבה אנשים במצבים האלה לא רוצים לדבר.
נכון.
הם מדברים כאילו הם רוצים להיות לבד, זה בדרך כלל לא נכון. בדרך כלל הם לא רוצים באמת להיות לבד. הם צריכים להיות מישהו שיספוג אותם. וכשאני סופג את הכאב של האחר, חלק מהכאב של האחר מתחיל להתפוגג. אני לא מצפה לקסמים בתוך הדבר הזה, אבל זה מאוד מאוד עוזר ומאוד קריטי ומשמעותי. ממש חשוב מה שאמרת.
עכשיו, אם הבן אדם שומר את החומרים האלה בתוכו ולא משתף אותם, שוב, אנחנו יודעים מחקר שפתח בסבירות מאוד מאוד גבוהה פוסט טראומה. אתם עוזרים לבן אדם הזה שנים קדימה, ואל תתביישו. וגם אם הוא נמנע והוא מדוכדך ומדוכה, ושוב, זה בן אדם שהוא קרוב אליכם. ולפעמים אפילו חצי קרוב אליכם, תיקחו את היוזמה, תדברו איתו, תגיעו אליו, תציעו לו לבוא לשתות איתו קפה, והעצם העובדה שיש עוד אנשים סביבו שחולקים איתו, זה דבר מאוד 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 מגן אנחנו מדברים כל הזמן על רזיליאנס, חוסנה. עכשיו, כל הכלים שאני נותן לכם פה באים מהתיאוריה של החוסנה, איך אני בונה חוסנה, וחוסנה נבנית מזה, שאני מתמודד, שאני עושה, שאני מוקף באנשים שאוהבים אותי, בסדר? ואני אגיד לכם עוד דבר, אחד מהדברים שמאוד עוזרים לנו חוסמה זה הומור, בסדר? גם בתוך המצב המאוד מאוד נוראי הזה, הומור וקצת הומור והומור עצמי, הם דברים שהם עוזרים לנו להקל ולהתמודד עם החומרים הנוראים האלה, שאנחנו כולנו חשופים אליהם. ולכן, תזמו, תהיו, תעשו, בסדר? אל תשבו פסיביים,
יושמה,
כל זה.
יושמה, נוכחות, הומור, יש עוד עיקרון שחשוב להזכיר פה, וזה מגע אנושי, חום אנושי, חיבוק, ליטוף, ככל שזה אפשר, ככל שהאדם האחר לא מתעצבן מזה, המגע, האנרגיה שמעוברת במגע, בחיבוק, בליטוף, יכולה מאוד מאוד לעזור.
מאוד.
לא נאלץ מי שלא רוצה, אבל כשזה מתקבל, זה מאוד מאוד עוזר.
וזה דברים פשוטים, ואני חושב שאם אנחנו נגשים את העקרונות האלה בצורה מאוד 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 משמעותית, זה מאוד מאוד יעזור לנו. אם יש לך עוד משהו להעיר על הדבר הזה, או שאני אעבור לנושא הבא שרציתי לדבר עליו?
אתה מוזמן להמשיך.
אני מדבר עכשיו להורים. בסדר, אני מדבר להורים שיש להם ילדים. הילדים, אני לא מדבר על הורים שיש להם ילדים שנרצחו, או נפגעו, או נעלמו. אני מדבר על הורים שיש להם ילדים שחווים עכשיו כילדים את הסיטואציה הזאת. פעם ראשונה הילדים שלנו נחשפים לחומרים מאוד מאוד מאיימים על הנפש. בסדר? הם רואים בטלוויזיה, הם שומעים, הם רואים, הם מרגישים אותנו. חלק גדול מהילדים האלה, הם רצים לממדים, בסדר? ואם זה, יש אזורים מסוימים במדינת ישראל שהם רצים המון, יש אזורים במדינת ישראל שהם רצים פחות, אבל פיקוד העורף מדבר, ההורים פתאום רצים ובאים הביתה עם ערימות של מים, ושמעת שרוקנו את מדפי הפסטה, לא מבין איך משלים פסטה בתוך ממד, אבל לא נורא. אולי אפשר לאכול פסטה יבשה ולא סיפרו לי, אבל אני אבדוק את הנושא אחר כך. איך אנחנו בעצם מגינים על הנפש של הילדים שלנו מאותם אירועים טראומטיים חודרניים שיאיימו עליו, בסדר? עכשיו, אחד מהדברים שאנחנו כהורים רוצים לעשות כרגע זה לתקשר ולדברר את זה לילדים שלנו, אבל ברמה שהם מסוגלים להבין את זה, בסדר? עכשיו, אני אקח שני קיצוניות. קיצונות אחד שאני נמנע ולא מדבר עם הילד על כלום, כי אני חושש ומפחד ונמנע מלהתמודד עם זה. קיצוניות שנייה, שזה ההורה ההיסטרי שמשתף את הילד שלו יותר מדי. חושף, מספר לו את כל הפחדים שלו ואת כל... עכשיו, ככל שהילד יותר צעיר, יותר קשה לו לקבל את החומרים שאנחנו מסוגלים להתמודד עם כמבוגרים, בסדר? ככל שהילד... ולכן, אנחנו צריכים לבחור איזה מידע אנחנו מעבירים לילד, ואיך אנחנו מנגישים את המידע לילד, בסדר? עכשיו, זה מאוד תלוי בגיל של הילד, אבל בסופו של דבר, תתפסו את הילד שלכם לשיחה, ותנרמנו לו את הדברים. אפשר להגיד לה שמדינת ישראל נמצאת במלחמה. אפשר להגיד לו שבמלחמה, לצערנו, מתים אנשים. חשוב להגיד לו שהמדינה חזקה, ושאנחנו כמשפחה חזקים, ואנחנו מתמודדים עם הדברים, בדיוק הדברים שגיל דיבר עליהם לפני כן. להעביר לילד, כי הילד בסופו של דבר, הוא יכול להיות נורא נורא מבוהל, כי הילד יחשוב שבעצם עוד מעט יגיעו החמאס, ויחטפו אותו, יחפטו אותו, והוא לא בטוח מסוגל להתמודד עם הפחדים שלו והחומרים שלו, ולכן תדבררו את הילדים שלכם, תשאלו אותם, ולא לפחד, ממה אתה מפחד? מה מלחיץ אותך? הוא ראה חלקים של מידע, הוא בונה לעצמו פאזל, ויכול להיות שיש לו איזושהי פנטזיה שלילית, שמאוד מאוד מאוד מפחידה אותו כרגע. ותדבררו אותו, תגידו לו, שיספר לכם, אל תפחדו מזה, מה מפחיד אותך? מה מלחיץ אותך? מה ראית או שמעת שכרגע אתה חושש ממנו? תדברו עם הילד, והילד יגיד לכם ויספר לכם, תקשיבו לילד, בסדר? ותחזקו אותו. תחזקו אותו ותעזרו לו לבנות סיפור. מי הסיפור? הפנטזיה השלילית. אם יש לו אח בצבא, אם יש לו דוד בצבא, אם יש לו אבא בצבא הרבה פעמים, בסדר? שגויס, ויש לו פחד נוראי שאולי לא יראה את אבא שלו יותר בחיים. תנו לו לספר את זה, ותגידו לו שאתם אופטימיים. אבא יחזור בשלום. המדינה כרגע מתפקדת. בסדר? תנו לילד את ה...
היינו קצת ללא קליטה, עברת את זה של קטע שלא הייתה קליטה.
בבקשה גיל, אתה רוצה להגיב על מה שאמרתי?
על החלקים ששמעתי, אני מקווה שגם מה שלא שמעתי איזשהו קלט בענן, אני מאוד מסכים עם, עם מה שאמרת, ואני חושב שמאוד מאוד חשוב לתת לגיטימציה לרגשות של הילד, ולא להתווכח איתו על הרגשות שלו, מה שהילד מרגיש הוא מרגיש, חשוב לנרמל, חשוב להסביר, חשוב מאוד לדבר בגובה העיניים של הילד, חשוב להרגיע אותו, חשוב לומר את האמת באופן שהילד בהתאם לגיל שלו ולמצב לרמת הבגרות שלו שבא להתמודד איתה, לא להתווכח עם הרגשות שלו, כי הם שלו והם רגשות.
מסכים. להקשיב, לדברר, לעזור לילד לבנות אבל את הסיפור האופטימי, החיובי, התקוותי, לא לתת לילד להיכנס לאיזשהו מעגל פנטזיה שלילית שיוריד אותו היגון שאולה. אז אם אבא הלך למילואים, אבא יחזור, ואבא נמצא ביחידה. אם יש איזשהו קרוב משפחה, לא עלינו, או מישהו שהוא מכיר שנהרג או נפטר, לתת לזה התייחסות, לא להתעלם מזה, לדבר עם הילד, להגיד כן, האיש הזה נפל או נפגע, תגיד לנו, בוא תספר לי מה אתה מרגיש, מה אתה חושב, ולתת לגיטימציה לרגשות שלו. הרבה ילדים פעם ראשונה ייפגשו עם מוות לא עלינו בתקופה הקרובה, בסדר? אז לא להימנע מלדבר עם הילדים על זה. עכשיו דרך אגב, את הילדים הצעירים אל תיקחו להלוויות, בסדר? זה לא טוב. גם אם הילד מאוד מאוד מתעקש ורוצה, אני מאוד מאוד ממליץ לכם לא לקחת ילדים צעירים להלוויות. כמה שאתם יכולים לחסוך את זה, יש שם חומרים בתוך הלוויה הרבה פעמים שילדים לא יכולים להתמודד איתם. וזה יכול להכניס אותם למקומות מאוד 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 חשוכים ונמוכים. אבל תגידו לו, תכינו אותו, תדברו איתו. ותהיו קשובים. עכשיו אם הילד פתאום חוזר לעשות פיפי במיטה, או ילד מפגין חרדת יתר, או הילד פתאום מרגיש שהוא צריך להיות מאוד צמוד אליכם ברמות שאתם לא, כאילו זה לא נוח לכם ולא נעים לכם, תבינו ש... ותחילו חלק מהדברים האלה, תבינו שילדים עוברים דברים מאוד מאוד חריפים, ואם לא תעשו מזה עניין גדול, אני מניח שברגע שהמצב יתאזן, חלק מהדברים יחלפו. אתה רוצה להוסיף עוד משהו, גיל?
אני חושב שבעיקרי הדברים אנחנו נשמור על אותם כללים של נוכחות, של הקשבה, של לתת לגיטימציה לרגשות של האדם, בין אם זה ילד, בין אם זה מבוגר. רוב הדברים שדיברנו בתחילה רלוונטיים גם לילדים, רק שצריך לעשות את ההתאמה. ולהביא את המידע לרמה שהילד מסוגל לקבל, לקלוט, לספוג, לא לטאטא מתחת לשטיח, לא להסתיר, כן להברר, כן לתת לדבר, כן לתת לדבר את הרגשות, וכן מגע.
מגע, אני מסכים. אני רוצה לעבור לעוד נושא, זוגיות. בתוך תקופה כל כך לחוצה ומותחת, אנחנו בתוך היחסים הזוגיים שלנו יכולים להרגיש הרבה מתח. לפעמים אשתי מעצבנת אותי הרבה יותר מה שהיא מעצבנת אותי בדרך כלל. לי יש המון המון חומרים, אני מבעבע ברגשות. הנער שלי, הבן שלי יותר בוגר, יכול כרגע לייצר מולי תקשורת שהיא מאוד מאוד לעומתית ולא יעילה. אני רוצה להזכיר לכם את חמש תקנות התקשורת היעילה, שיעזרו לנו לעבור את הנושא הזה ביחסים המיידיים שלנו בצורה יותר אפקטיבית, בסדר? ולכן זה זמן נפלא להשתמש בחמש תכונות התקשורת היעילה. אתה מסכים איתי, גיל?
כל זמן הוא זמן נכון להשתמש בעקרונות האלה. יש רגעים בחיים שזה מאתגר יותר, יש רגעים בחיים שזה מאתגר פחות, אבל אם אני עושה תקשורת, אז אני רוצה שהיא תהיה אפקטיבית, ואם יש מחקר ויש פרקטיקה שמוכיחה שתקשורת מסוימת היא אפקטיבית יותר, אז עד ההק, כדאי.
אז בוא, 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 בוא נחזור על חמש תכונות התקשורת היעילה. אבל אני חוזר עוד פעם להאשמה והאשמה. בוא ננסה בתקופה הזאת לנקות את התקשורת שלנו מהאשמה והאשמה. בסדר? נתרגל לצוחח בלי להרגיש אשם ובלי להאשים. בסדר? אז באמת רגש האשמה והאשמה הוא אחד מהרגשות שבגדול מפוצצים לנו את התקשורת מראש. ולכן עכשיו אני חוזר בתוך תקשורת יעילה. אז השלב הראשון זה הסכמה, פירוק מנפש, מנשק, לא פירוק מנפש. אשתי אומרת לי, היא באה אליי, היא נורא לחוצה, היא רואה את כל החומרים האלה, אני גם עכשיו יושב בבית ולא בדיוק עובד, וגם מרוח על הטלוויזיה, והיא מהירה לי. תפסיק לראות כל הזמן את החדשות האלה, אתה תקוע מול המוסר מסך כל הזמן, ואשתי בסיטואציה הזאת של הלחץ, אני רוצה להיות תקוע מול החדשות, והיא צריכה לנקות את הבית ולסדר ולתקן דברים עכשיו, כי זה הדוינג שלה בתוך הבית. והיא מתחילה לבקש ממני דברים. קל לי מאוד להתאמת, תעזבי אותי באמא שלך. בוא נסכים. בסדר? נסכים. נסכים איתה. נתרגל להסכים. בסדר? לא להתאמת עכשיו. להסכים. כמעט עם כל דבר. הסכמה זה עיקרון ראשון בתקשורת יעילה. גם הילד שלנו בא ומאשים אותנו, מטיח בנו דברים קשים, הוא כועס.
אגב, יגאל, זה קשה רגשית להסכים, אבל זה לא קשה בפועל.
לא.
מעבר לרגש. המשימה האמיתית היא למצוא עם מה האחר, עם מה מתוך מה שאומר האחר אני באמת מסכים, ולא לזייף את זה. ואם אני מסתכל על זה ככה, אני כנראה, בוא נגיד, כמעט תמיד אמצא דברים שהוא אומר שלא נעים לי, אבל הם צודקים והם נכונים.
אז אני מסכים עם אשתי שמאוד קשה לה עכשיו, כמו שקשה לי, בסדר? אז זה קל להמציא את ההסכמה. אני מסכים עם אשתי שההתמודדות שלה היא אחרת משלי, ואני מסכים עם אשתי שאני באמת יכול להזיז את ה... קל לי להסכים שאני יכול להזיז את ה... נגיד את זה באנגלית, my fat ass, מהספה וללכת לעזור לה רבע שעה, זה גם זה לא רע בשבילי, בסדר? אז קל להסכים, בסדר? המחשבות שיש לי בראש באותו רגע, היא מציקה לי, שתעזוב אותי באמא שלי, אני כולי שקוע בתוך הרגש השלילי שלי, כמו שאתה אומר, וקל לי להסכים, כי אני מסכים ששנינו במצוקה, וששנינו עכשיו חולקים משהו שהוא מאוד מאוד קשה. העיקרון השני, זה לשקף את הרגשות שלה, בסדר? היא כועסת, היא נסערת, היא מתוסכלת, אני יכול לשקף אותה, אבל בזהירות, לא מתוסכלת, וואי, תפסתי אותך, למה את כועסת? זה לא לשקף רגש. למה זה כל כך מכעיס אותך? ואפשר לדבר על הרגשות שלה. לפעמים גם בוכה שהיא רואה את הדברים האלה הנוראים, ולפעמים פתאום נאטמת, ולכן אנחנו יכולים לשקף את הרגש הזיז, לחזור בצורה כלילה על המילים שהיא אומרת, כי שהיא אומרת לי, חלק מהדברים זה משקף את המצוקות שלה. אז שיקוף של רגשות ומחשבות של הצד השני. עכשיו אני עובר לשלב שהוא חשוב, I feel. חשוב לי לשתף עם אשתי גם ברגשות שלי. בסדר? ושוב, לעשות את זה בזהירות, לא להפיל עליה בעומס את כל הרגשות שאני מרגיש באותו רגע, כי אני מאוד מאוד נסער. אז אני יכול להגיד, אני קצת נסער כרגע, אני קצת כועס כרגע, אני מתוסכל, אני מודאג. בסדר? דיברתי עם בת שלי, נמצאת בבת אחד בדרום, החברים שלה כבר יצאו לאופקים, אני מודאג. בסדר? הבת שלך איפה גיל עכשיו?
שם.
שם איפשהו. אז אתה מודאג, בסדר? וגם אני בטוח שגם זוגתך נורא מודאגת. אז עצם הדאגה הזאת כבר מייצח שיח אקטיבי. שנינו מודאגים מאותו נושא. בסדר? ולכן השיתוף הרגשי ולדבר על אותם רגשות, כי אנחנו חולקים את אותם רגשות, ייצר קסם של בונדינג. בוא נהפוך לדבר את הרגשות במקום להתיח את הרגשות, או להמיס את הרגשות, או להתעלם מהרגשות, ובוא נעביר את השיח בינינו לשיח רגשי אמיתי, ואנחנו פוצצים ברגשות עכשיו, חברים, ברמות שבזמנים נורמליים אין לנו את זה, זה הכל מלחמה הזאת, זה קטליזטור של רגשות, הפוגרומים האלה וכל מה שקורה פה. הדבר הרביעי שגיל קצת דיבר עליו, זה ליטוף, בסדר? אני יכול ליטוף פיזי, שזה נפלא, אבל אם זה מעצבן, אני יכול גם ליטוף במילים, בסדר? עכשיו, לא להיות cheerleader, ואפשר גם אלה את שניהם, אתה יכול לחבק את האישה שלך או את הילד, אתה יכול גם ללטף אותו במילים, ולהגיד לו, מילים מחזקות, אתה מתמודד, חזק, בסדר, אנחנו מדברים עם הילדים שלנו בצבא, אנחנו מאוד מעודדים אותם, אנחנו אומרים להם, מולטפים אותם, אני גאה בך, בסדר? אני גאה, ויש לי בן נכה צה"ל עם פוסט טראומה שעכשיו עושה מילואים. אני מאוד גאה בו, ונורא נורא קשה לו. ואני נורא נורא גאה בו. ואני אומר לו את המילים, אני מלטף אותו. אבל זה אמיתי, זה לא, אני לא מתחזה. בעיקרון החמישי, זה לשאול שאלות. בסדר, לדבר, לעודד את הבן אדם, לספר על המחשבות שלו, ובעיקר על הרגשות שלו. אז חמשת עקרונות תקשורת היעילה, הם יכולים לעזור לנו מאוד מאוד לשפר את התקשורת.
אני רוצה להוסיף רגע על מה שאתה אומר, יגאל. תקשורת אפקטיבית זה לא, אמרת, הסכמה והייפיל ושאלה, צודקת יא מעצבנת, מה את רוצה עכשיו? זה לא תקשורת אפקטיבית. למרות שהייתה פה הסכמה, הייפיל ושאלה. תקשורת אפקטיבית זה גם לא עכשיו נאום. חוצב להבות שיקח רבע שעה ויתאבד את הסבלנות. או הוא. תקשורת אפקטיבית זה באמת מהלב להסכים, להתחבר לרגשות של האדם האחר, לגרום לו להבין שאתה מבין את המחשבות שלו, ולהביא את המקום שלך, תוך כדי שאתה שואל אותו עוד על מה שהוא מרגיש. זה לא עכשיו פיץ' של רבע שעה, זה לא סשן טיפולי, וזה לא תירוץ חדש או אמצעי חדש לתקוף.
אני לגמרי, אני מסכים, אבל הדברים המרכזיים, לא להאשים, תקשורת לא מאשימה, להגיע לתקשורת רגשית אמיתית ואותנטית, בסדר? ולקבל את הצד השני ואת המצוקות שלו, ולהודד אותו לדבר על הרגשות שלו, ואני חושב שמה שאתה אומר הוא נורא נכון, וזה מיומנות של לאור זמן, זה לא אני עכשיו בא, 7 דקות תקשורת יעילה מול אשתי, לא, בסדר, זה כל היום וכל הזמן, וגם אם הסובבים אתכם, וגם אם, אתה יודע, לפעמים הם באים אלינו, ורוצים לשים בצד שלנו הרבה מהחרה שלהם, כי הם מאוד מאוד עמוסים, ואז אנחנו מאוד מתעצבנים, ומאשימים אותם, למה אתם, ואפילו מרגישים אשמה לפעמים, אנחנו מאשימים אחר מרגישים אשמה, למה אנחנו לא מסוגלים להכיל את כל הבלגן, ולכן אפשר לעשות את זה, לאט לאט, ננקז את הרגשות האלה, בתוך דיון, לאורך יום שלם, וככל שנדבר יותר, ונדברר יותר את הרגשות האלה, או נהיה שם אחד יותר בשביל השני, יהיה לנו יותר קל, וגם, כמו שאמרנו, הדברור של הדברים הוא נורא נורא חשוב, כי הוא מגן עלינו, בסדר? אנחנו יודעים את זה. אנחנו עוזרים לילד החייל שלנו, הבן שלי בדיוק דיבר איתי אתמול בלילה, ונורא בכה, יש 4 אנשים שהוא מכיר שנהרגו. בסדר, חשוב, ואני ב-10:30 בלילה, וחשוב מאוד שאני אקשיב לו וידבר איתו. בסדר, זה הדור של הילדים שלי נלחם עכשיו, זה, הם עושים את המלחמה הזאת. ארבעה שהוא מכיר, והממפה שלו מהצבא נהרג, שהוא היה בסדר. ולכן, הדברים נורא קשים, אבל אני מקשיב לו, אני, והוא עיר אותי, כבר נמנמתי, הוא עיר אותי, אבל הייתי שם והקשבתי והודעתי אותו לדבר על זה, זה היה מאוד מאוד חשוב, היה מאוד מאוד חשוב. ולכן, תקשיבו, תעודדו אותם לדבר על הרגשות, שתפו גם את הרגשות שלכם. בסדר, גם לי זה נורא קשה, לראות את הילד שלי בוכה, ולשמוע את הסיפורים שהוא מספר לי. ולכן, אנחנו, 5 תקולות האמפתיה מאוד עזרו לי בשיחה איתו. מאוד מאוד עזרו לי בשיחה איתו, ותרגלתי את כולם, וזה עזר מאוד גם לו. עכשיו, זה אפשר לעשות את זה גם חד צדדי, אני לא מצפה מן לעשות 5 תקולות האמפתיה בקטע כזה. אנחנו עוברים דברים לא פשוטים. עוברים דברים לא פשוטים. זהו, נראה לי גיל, אתה גם בנהיגה ונתנו כבר טיפים ל-18 פודקאסטים בפודקאסט הזה.
כן, אני רוצה ככה, באמת נשארו עוד כמה דקות, אני רוצה לקפל את כל מה שדיברנו. הפרק הזה לא מתעסק עכשיו בהמון המון מידע שקיים ממילא ברשת על דרכי התמודדות. ניסינו לדבר מזוויות שהן טיפה שונות מהדיבור הכללי, בלי לפסול ובלי לבטל את הדברים שאפשר למצוא במקומות אחרים. ואני חושב שהעיקר זה בואו כולנו נקבל את החולשות שלנו, נקבל את הכאבים שלנו, נחבק אותם, נתחבר לחוזקות ולעוצמות שלנו, ומתוך המקום הזה נקום ונפעל ונקדם את עצמנו. וזה נכון לגבי מי שנפגע, וזה נכון לגבי מי שנמצא בסביבה של אחרים שנפגעו. איך אמר ראש הממשלה, עם ישראל חי, דבר אחד אני יכול להסכים איתו.
הנה, אתה רואה, 5 סקונות אמפתיה, הסכמת.
גם איגל, תודה על הזמן, ואני מקווה שזה באמת יעבור טוב, למרות הפורמט המאוד מיוחד הזה.
ננסה ונמשיך להקליט עכשיו. תדברו איתנו, תשתפו אותנו, ושוב, אם מישהו מכיר ויודע לחבר לצורך של קבוצות טיפוליות, אנחנו נשמח להיות שם. ובאמת, נשמח מאוד שתעלו לנושאים שאתם רוצים שנעסוק בהם, ונקליט כמה שיותר פרקים על נושאים שאתם תפנו אלינו ואנחנו נטפל בהם.
בימים האלה הכי אפקטיבי להגיב פשוט בתוך האתר, יש בחלק התחתון של העמוד ושל כל העמוד בפודקאסט אפשרות להגיב. זו הדרך שיותר מאדם אחד תראה את התגובה, ואז גם אם אני לא זמין לראות אימיילים או וואטסאפים, תגובות בתוך האתר יאפשרו ליותר אנשים לראות ולפתח תגובות.
מעולה, ואם מישהו רוצה לעלות ולדבר, אנחנו נשמח.
כן, תודה רבה, חברים, תודה. בהחלט. ביי ביי, תודה יגאל.
ביי גיל, תודה.